לפני שנתחיל, נזכיר את האנשים העיקרים שבזכותם השיעור עולה. הלימוד היום מוקדש לרפואה שלמה לענבל אסתר בת אופרה בתוך שער חולי ישראל. נודה לכולכם, תלמדו לרפואתה. להבדיל, הלימוד מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, יהושע קאופמן, זיכרונו לברכה. הוא היה מהנדס שפעל רבות בשירות המדינה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. ולהבדיל, הלימוד מוקדש גם להצלחת יאיר משה בן רינה, הוקדש על ידי אשתו. רעיון טוב למי שרוצה להפתיע את בן הזוג בלימוד לזכותו. שוב, יאיר משה בן רינה, להצלחה בעזרת השם. בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף כף ד' במסכת יבמות. נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היומי ארוך מהרגיל, 27 דקות. היום נראה שתי משניות, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. כתבנו באתר ובחוברת אפשרות למה שתי המשניות האלו מובאות כאן. בכל אופן, נתחיל את המשנה הראשונה. אז המשנה הראשונה זה לגבי איזה אח עושה את הייבום או החליצה. כי כמו שלמדנו כמה פעמים, לא צריך שכל האחים יעשו, צריך אחד מהם, וזה פותר את כל השאר. אז איך בוחרים את אותו אחד? אז אומרת המשנה, זה הולך לפי הגיל. כלומר, לכתחילה, הכי טוב זה שיעשה את זה האח הכי גדול. אם הוא לא עושה את זה, אז האח הבא אחריו בגיל, ואם גם לא הוא, אז בא אחריו, וכן הלאה. אגב, אם אף אחד לא מוכן, אז כופים את האח הגדול שהוא יעשה את זה. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו הגמרא מביאה ברייתה עם המקור לזה. אומרת התורה בדברים כ"ה, בפסוקים של ייבום יש לנו שני פסוקים, פסוק ה' וו'. פסוק ה' אומר, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו וכולי, אז יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. ופסוק ו', והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. אלה הפסוקים, ובואו נתמקד רגע בפסוק ו', הפסוק השני. הפשט של הפסוק לכאורה מאוד ברור, שאחרי שהוא מייבם אותה ונולד להם ילד, אז הילד הזה הוא יקום על שם אחיו המת, כלומר יקראו לו בשם של אחיו המת. אם לאח קראו יוחנן, יקראו ליוחנן. זה לכאורה הפשט, שהפסוק מדבר על הילד שיוולד. אבל הברייתא דורשת את הפסוק הזה לא על הילד, אלא על היבם עצמו והיבמה. וממילא היא לומדת מכאן ארבעה דברים. דבר אחד, מהמילים והיה בכור, כאמור היא אומרת שזה לא מדבר על הילד, אלא על היבם עצמו. מכאן היא לומדת שהיבם הכי טוב שזה יהיה האח הגדול, ומשם הולכים לפי הגיל. זה דבר אחד, וזה בעצם מה שחיפשנו, אבל בוא נראה גם את שאר הדברים שהברייתא אומרת. דבר שני, כשכתוב יקום על שם אחיו, אז כאמור, הכוונה היא לא לילד, כלומר לא צריך לקרוא לו בשם של האח המת, אלא הכוונה היא ליבם שהוא קם על שם אחיו המת, כלומר הוא יורש את הנכסים שלו. זה דבר שני. בסוגריים, רב המאיר על זה, שזו דרשה יוצאת דופן, כי בדרך כלל גם כשחזל מפרשים משהו לא לפי הפשט, אז זה לא במקום הפשט, אלא בנוסף לפשט. כאן לעומת זאת, זה ממש במקום הפשט. כלומר, אין צורך לעשות לפי הפשט ולקרוא לילד על שם האח המת, אלא זה רק מדבר על היבם שהוא יורש את אחיו המת. זה היה הדבר השני. הדבר השלישי, והיה הבכור אשר תלד, מכאן לומדים שצריך לייבם רק אישה שיכולה ללדת. אם היא איילונית אז היא פתורה, כמו שראינו גם בתחילת המסכת. ודבר רביעי, בצורה דומה, בסוף הפסוק כתוב, ולא ימחה שמו, מכאן לומדים שרק אם האח שמת היה אח שיכול להוליד, אז צריך לייבם את אשתו. אבל אם הוא היה סריס כך שממילא שמו כבר מחוי, כי הוא ממילא לא יכל להוליד ילדים, אז לא צריך לייבם את אשתו. אלה ארבעת הדברים. מה שחשוב לנו זה שני הדברים הראשונים. עוד פעם נחזור עליהם. והיה הבכור, מכאן שהיבם הוא האח הגדול, חתחילה. דבר שני, יקום על שם אחיו, מכאן שהיבם יורש את אחיו. אלה שני הלימודים העיקרים, ועד כאן עיקר הברייתא. ועכשיו על הברייתא נראה שני דיונים. דיון אחד זה למה הברייתא משנה מהפשט. הרי כאמור, הפשט של הפסוק מדבר על הילד, לא על היבם, ולזה נראה שני הסברים. אחד בברייתא, ואחד שהגמרא מציעה ודוחה. ההסבר בברייתא זה בגלל גזרה שווה, כי כאן בפסוק כתוב יקום על שם אחיו, ולגבי בני יוסף יש ביטוי דומה, שיעקב אומר ליוסף על שאר הבנים שלו, חוץ ממנשה ואפרים, הוא אומר על שם אחם יקראו בנחלתם. אז עוד פעם, אצלנו כתוב על שם אחיו, שם כתוב על שם אחם, אז כמו ששם הנושא זה נחלה, ירושה, גם כאן הנושא זה נחלה, ירושה. עכשיו, על מי מדובר כאן? לא יכול להיות שמדובר על הילד, כי הוא לא יורש את האח שנפטר, אלא מדובר על היבם, וממילא זה כבר הופך את כל הפסוק לזה שהוא עוסק על היבם ולא על הילד, וככה גם שכתוב הבכור, הכוונה היא ליבם שהוא צריך להיות האח הגדול. זו הסיבה שהברייתא הביאה, הגזרה שווה לבני יוסף. למה פירשנו את הפסוק? לא לפי הפשט על הילד, אלא על היבם. הגמרא שואלת, לכאורה, גם בלי הגזרה שווה הזו, יש עוד סיבה למה זה ברור שזה מדבר על היוון ולא על הילד. כי הרי הפסוק אומר, יקום על שם אחיו המת. עכשיו, אם מדובר על הילד, הרי אח של הילד לא מת. מי שמת זה הדוד של הילד, כלומר, אח של אבא שלו. אלא ודאי שהפסוק מתייחס כרגע ליוון, שאח שלו באמת מת. אז הנה מכאן עוד ראיה שהפסוק מדבר על היוון עצמו, שהוא נקרא הבכור, כלומר, הוא הגדול, והוא יקום על שם אחיו, כלומר, יורש אותו. זה ההסבר החלופי של הגמרא, למה אי אפשר ללכת לפי הפשט שזה הילד, אלא הפסוק מתייחס ליוון, ואז קשה, למה ברייתא הביא הגזרה שווה? אפשר להבין את זה גם בלי הגזרה שווה, מסבירה הגמרא, כי הסבר של הגמרא הוא לא מספיק, כי אפשר היה לפרש שהפסוק באמת כן מדבר על הילד, כלומר הילד הוא הבכור, והילד צריך לקרוא לו על שם האח המת, וזה שהפסוק קורא לאח שנפטר אחיו המת, למרות שהוא לא האח של הילד, זה פשוט כי הניסוח של הפסוק מכוון כלפי בית הדין. כלומר, הוא אומר לבית הדין, תגידו לאח שייבם את אשת אחיו בשביל שהילד שיוולד יקום על שם אחיו, כלומר אחיו של היוון. וממילא זה מחזיר אותנו לסיבה שהברייתא הביאה, הגזרה שווה, כלומר, לולא הגזרה שווה, כן היינו הולכים לפי הפשט שהפסוק מדבר על הילד, לכן יש את הגזרה שווה ללמד שהפסוק לא מדבר על הילד, אלא על היוון, שהוא הבכור, כלומר הגדול, והוא קם תחת אחיו, כלומר יורש אותו. ועד כאן הדיון הראשון, המקור לזה שקודם כל נותנים לגדול להיות היוון. הדיון השני מתחיל קצת מתחת לאמצע עמוד א' במילה השתא, וכאן שואלת הגמרא, בסדר, אז הפסוק מדבר על היוון שהוא הבכור, כלומר הגדול. עכשיו, על זה שואלת הגמרא אוסף של שאלות שמשותף לכולם זה, רגע, הרי בפסוק כתוב בכור, לא כתוב גדול, אז אם כבר אתה אומר שזה מדבר על היוון, אז תגיד שזה באמת מדבר על בכור, ולא סתם גדול. זו השאלה באופן כללי, וזה מחולק כאן לשבע שאלות שהולכות מהחמור לקל. כלומר, בהתחלה הגמרא ממש מנסה לומר שאולי רק הבכור יכול ליבם ושאר האחים לא, והיא מסבירה למה לא, וככה משאלה לשאלה, הגמרא כל פעם מנסה להציע מה בכל זאת כן אפשר ללמוד מזה שכתוב בכור, כלומר, מה דווקא הבכור יכול לעשות כאן, ומשאלה לשאלה, הגמרא קצת נסוגה בה, עד שבסוף אנחנו נראה שבאמת אין שום דבר מיוחד בבכור, אלא זה רק הולך לפי הגדול, לא לפי הבכור, זאת היא המסקנה, אבל רגע עם המסקנה, בוא נראה את זה לפי שלבים. אז כאמור, שאלה ראשונה, הגמרא הולכת על כל הקופה, היא אומרת, אולי באמת נלך לפי הפשט, ורק הבכור יכול ליבם, ושאר האחים פשוט לא. זו השאלה הראשונה, אבל את זה הגמרא דוחה די בקלות על ידי הדין של אחיו שלא היה בעולמו. כמו שלמדנו כמה פעמים לאורך המסכת, אם ראובן נפטר לפני ששימון בכלל נולד, שימון לא מייבם את אשת ראובן, הוא רק יכול לייבם אם הם חיו איזשהו זמן ביחד. ולומדים את זה מהפסוק, כי ישבו אחים יחדיו, צריך שיהיה להם ישיבה אחת בעולם. עכשיו, מזה שצריך לימוד ללמד אותנו שבמקרה כזה שימון לא מייבם את אשת ראובן, משמע שלולי הלימוד הזה, שימון כן היה מייבם את אשת ראובן. עכשיו, הרי שימון הוא ודאי לא הבכור, כי הרי ראובן נולד וגם נפטר עוד לפני ששימון בכלל נולד. והנה אנחנו רואים שלולי הלימוד שצריך ששניהם יחיו באותו זמן, שמעון כן היה יכול לייבם. כלומר, מכאן מוכח שלא צריך שדווקא הבכור ייבם, אלא עקרונית שמעון יכול לייבם, רק צריך שיהיה להם איזשהו זמן חופף שהם חיו ביחד. אז מכאן ברור שזה לא חייב להיות דווקא הבכור, כי אחרת לא היה צריך לימוד לגבי אשת אחיו שלא היה בעולמו. אז את ההצעה או השאלה הראשונה דחינו, ואנחנו עוברים לשאלה השנייה. ההצעה או השאלה השנייה זה של רב אחא, והוא אומר, בסדר, ודאי שלא צריך דווקא את הבכור מאבא, אבל אולי צריך או את הבכור מאבא, או את הבכור מאמא. למה זה הצעה יותר טובה? כי הרי הרגע אמרנו שאם צריך דווקא את הבכור מאבא, אז לא צריך לימוד ללמד ששימון הקטן שנולד רק אחרי שרוב ונפטר לא יכול לייבם, הרי הוא ממילא לא בכור. אבל לפי הצעה של רב אחא, שמי שמייבם זה או בכור מאבא או בכור מאמא, אז זה מובן, כי יכול להיות ששימון הקטן אמנם הוא לא בכור מאבא, הרי הוא נולד הרבה אחרי ראובן, אבל אולי הוא כן בכור מאמא שלו, וממילא כן צריך לימוד ללמד שבכל זאת הוא לא מייבם, כי הוא נולד אחרי שרוב ונפטר. זו הצעה של רב אחא שנלמד מהפסוק שמי שמייבם זה או הבכור מאבא או הבכור מאמא. זו הצעה שנייה, אבל גם את זה דוחה הגמרא, כי הרי כמו שראינו, הפסוק מדבר גם על ירושה, ולבכור של האמא אין שום משמעות מבחינת ירושה, הוא כמו כל אחד מהאחים. לעומת זאת, לבכור מהאבא ודאי שיש משמעות מבחינת ירושה, כשהאבא שלהם נפטר, אז הבכור מקבל פי שניים. אז הגיוני שאם כבר דורשים בכור באיזשהו דין שקשור לירושה, אמנם כאן זה לא ירושה מהאבא שלהם, זה ירושה מאח, אבל זה עניין של ירושה, אז אם כבר זה בכור, זה בכור מהאבא, לא בכור מהאימא. בבכור מהאימא אין שום היגיון, לכן גם האפשרות הזאת יורדת, ואנחנו עוברים לאפשרות השלישית. האפשרות השלישית מציעה הגמרא, אתה צודק. באמת, לא צריך שדווקא הבכור יעשה ייבום. אז למה בכל זאת כתוב כאן את המילה בכור? ללמד אותנו שהייבום תלוי בבכור, אבל לא צריך לעשות אותו. כלומר, אם יש בכור חי, אז עושים ייבום, אבל לא צריך שהבכור יעשה איזה אפשר שייך אחר. אם אין בכור, אז לא עושים ייבום בכלל. זו הצעה שלישית, למה כתוב כאן את המילה בכור? ועל זה עונה הגמרא, הרי בפסוק הראשון, פסוק ה' כתוב, כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם. מהניסוח הזה של הפסוק, הגמרא מבינה שמדובר במקרה שבו יש שני אחים, לא יותר, שאחד מהם מת, ואז השני עושה את היבום. וברור מהניסוח הזה, הוא מת אחד מהם, שזה יכול להיות או שהוא מת, או שהוא מת. כלומר, או הקטן מת והבכור עושה את היבום, או הבכור מת והקטן עושה את היבום. אז הנה אנחנו רואים שגם כשהבכור לא קיים, הקטן עושה ייבום, אז בזה דחינו את הצעה השלישית, לא צריך שהבכור יהיה חי, לא בגלל זה נכתב כאן המילה בכור. עכשיו, בסוגריים, הגמרא מנסה בכל זאת אולי כן להציל את ההצעה הזאת, ולומר שכשכתוב הוא מת אחד מהם, אולי הכוונה היא דווקא לאח הקטן ולא הגדול, כי כן צריך שהאח הבכור יהיה חי, אחרת אין ייבום, אבל גם את זה דוחה הגמרא, באותה דחייה שהיא דחתה את הצעה הראשונה, הרי מהפסוק הזה של ישבו אחים יחדיו, למדנו גם את הדין שאם הקטן הולד אחרי שהגדול כבר נפטר, אז הוא לא מייבם. אבל הרי אם אתה מבין שמדובר פה דווקא בשני אחים, ודווקא שהקטן מת, אז עוד פעם, לא צריך את הלימוד כאן מהפסוק של אחיו שלו בעולמו. כי הרי ודאי ששימון כן היה בעולמו של ראובן. שימון הוא זה שנפטר, וראובן עדיין חי. אלא ודאי שהפסוק לא מדבר דווקא שהקטן נפטר, אלא יכולת שגם הבכור נפטר, ולכן צריך את הלימוד ללמד שאם הקטן נולד רק אחרי שהבכור נפטר, אז הוא לא מייבם, אבל אחרת הוא כן מייבם. אז עוד פעם, בזה דחינו את ההצעה השלישית, הצענו שאולי לא רק הבכור יכול לעשות ייבום, אבל צריך שהבכור יהיה חי, וענינו, לא נכון. גם אם הבכור הוא זה שמת, עדיין עושים ייבום. הצעה הרביעית, למה כתוב כאן בכור, זה שאולי כל עוד יש בכור, אז דווקא הוא צריך לעשות היבום ולא שאר האחים. אם אין בכור, אז באמת שאר האחים גם יכולים לייבם. זו הצעה רביעית, ועליה אי אפשר להקשות מהסיפור של שמעון שנולד אחרי שהוא ונפטר, כי באמת גם לפי הצעה הזאת, עקרונית שמעון כן יכול לעשות ייבום, ובאמת צריך לימוד ללמד שהוא לא יכול, כי הוא נולד אחרי שהוא ונפטר, אז לכאורה הצעה הזאת היא טובה, אבל עונה הגמרא, תחייה שאפשר להשתמש בה גם בשביל לדחות את כל שאר ההצעות, וזה מעצם זה שכתוב כי ישבו אחים יחדיו, יש כאן היקש בין כל האחים, וממילא אין בעצם הבדל בין אח לאח, כולם יכולים לייבם, הבכור לא מיוחד בשום דבר, חוץ מזה שיש לו איזושהי עדיפות, אבל עקרונית כולם יכולים לייבם, ובזה דחינו גם את ההצעה הרביעית. אבל הגמרא לא מתייאשת, הרי בכל זאת כתוב כאן בכור, אז למה זה כתוב? אז הצעה החמישית מציעה הגמרא אולי כתוב בכור בשביל למד שאם יש בכור, אז הוא בכור עדיף, אם אין בכור, אז לגבי שאר האחים זה כבר לא משנה, אין עדיפות לגדול, יש רק עדיפות לבכור. זו הצעה חמישית, אבל גם זה לא נכון, כמו שבאמת אביי הקשישה מביא בברייתא, ולמה זה לא נכון? אומרת הגמרא מסברה, כי כיוון שראינו שכשהתורה אמרה בכור, היא לא באמת התכוונה דווקא לבכור, אלא באמת גם שאר האחים יכולים, אז למה בכל זאת כתוב בכור? כנראה לא בשביל לומר שיש עניין מיוחד בבכורה שלו, אלא יש עניין בגדולה שלו, כלומר, כי הוא הגדול. וממילא, החשיבות של הגדולה זה לא רק בו, אלא גם בשאר האחים, ולכן כשאין בכור, עדיין יש עניין ללכת לפי הגיל, מהגדול לקטן. ובזה דחינו גם את ההצעה החמישית. הצעה או השאלה השישית, אולי נאמר, בסדר, כולם עושים ייבום, אבל רק אם הבכור הוא זה שעשה את הייבום, אז עליו נאמר שהוא יורש את האח המת. אם שאר האחים עושים ייבום, הם מקבלים את אשתו, אבל לא את הנחלה שלו. זו הצעה השישית, אבל גם את זה הגמרא דוחה, הרי כתוב יקום על שם אחיו, זה נאמר לגבי כל אח שמייבם, הריטב"א אומר שלומדים את זה מהייתור של המילה יקום, שזה בא ללמד שזה נכון לגבי כל האחים, אז גם ההצעה הזאת נדחתה, ואנחנו עוברים להצעה השביעית והאחרונה. אומרת הגמרא, בסדר, אין שום הבדל בין הבכור לשאר האחים, הכל הולך לפי הגודל, אז למה בכל זאת כתוב בכור? הרי זה כתוב, למה התורה לא כתבה האח הגדול? עונה הגמרא, בשורה הראשונה בעמוד ב', המילה בכור נכתבה כאן לא בשביל ללמד שהוא צריך להיות בכור, הוא לא צריך להיות בכור בשום צורה שהיא, אלא זה רק נכתב בשביל ללמד שהיבם מבחינה מסוימת יש לו דין שדומה לדין של בכור. במה זה דומה? זה דומה לגבי זה שהוא יורש רק במוחזק ולא בראוי. כלומר, בכור מקבל פי שניים מאבא, אבל הוא רק מקבל פי שניים מאבא בנכסים שהם כבר אצל האבא כשאבא נפטר. כשמחלקים את הנכסים האלו, הבכור מקבל פי שניים. אבל בנכסים שהם עוד לא אצל האבא, למשל שאחרי שהאבא שלהם נפטר, אז האבא של האבא, כלומר הסבא נפטר, וכאילו האבא יורש מהסבא, אז כשאת זה מחלקים לכל הילדים, בזה הבכור לא מקבל פי שניים, הוא מתחלק עם כולם בשווה. זה נקרא שהבכור מקבל פי שניים רק במוחזק ולא בראוי. זה לגבי הבכור. וכאמור, המילה בכור נכתבה כאן ללמד שיש דין דומה גם לגבי האח, שכשהאח שמייבם יורש את אחיו המת, אז הוא יורש רק את הנכסים שכבר היו מוחזקים אצל אחיו המת. אבל נכסים שיבואו לאח המת, אחרי זה, לאח שייבם אין מעמד מיוחד, והנכסים אלו מתחלקים לפי דיני הירושה הרגילים. לכן נכתבה המילה בכור. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, נסכם שאין לבחור מעמד מיוחד, אלא זה הולך לפי הגיל, נותנים קודם כל לגדול, אם הוא לא רוצה לזה שבאחריו וכו'. למה בכל זאת נכתבה המילה בחור? הצענו 6 הצעות או שאלות שונות ודחינו את כולם, כשלמסקנה זה נכתב רק בשביל ללמד שכמו הבחור, גם הוא יורש רק מהנכסים המוחזקים אצל החמת ולא הראויים לבוא. זה היה החלק הראשון. החלק השני זה המשנה הבאה, והיא מובאת כאן, כמו שאמרנו בהקדמה, לגמרי בדרך אגב, היא בכלל לא מדברת על יובום, אלא על נישואים רגילים. כאמור, כתבנו בחוברת ובאתר אפשרות למה זה מובא כאן. מה הנושא כאן? יום אחד יוצאת שמועה רעה על מישהו שהוא עבר עבירה עם אישה שאסורה לו. במשנה זה נקרא הנצען, כלומר שטענו עליו שעבר עבירה. עכשיו עבר זמן ופתאום אותה אישה כבר לא אסורה לו. ועל זה אומרת המשנה שלמרות שעכשיו היא כבר לא אסורה לו, בכל זאת אוסרים עליו להתחתן איתה. עכשיו, במה מדובר? אז המשנה מדברת על שני מצבים, הרישה והסיפה. ברישה היא מדברת על אישה שהיא הייתה בהתחלה שפחה כנענית או גויה, ולכן היא הייתה אסורה לו, ואחרי זה היא השתחררה או התגיירה, ולכן עכשיו היא כבר לא אסורה לו, וכאמור, בכל זאת לכתחילה אסור לו להתחתן איתה. זה ברישה. בסיפה מדובר על משהו יותר חמור, וזה שמדובר באישה שהייתה בהתחלה אשת איש, ולכן הייתה אסורה עליו, ואז התגרשה, ולכן עכשיו היא כבר לא אסורה עליו. וגם כאן כאמור, למרות שעכשיו היא עקרונית לא אסורה עליו, בכל זאת, בגלל שבהתחלה, כשהייתה אסורה, יצא עליו שמועה שהוא חטא איתה, אז אפילו שעכשיו עקרונית היא כבר לא אסורה, בכל זאת אסור לו להתחתן איתה. עוד מעט נראה למה. עכשיו, מה קורה אם הוא בכל זאת כן עבר והתחתן איתה? אז ברישה לגבי הגויה והשפחה כנענית, אם הוא בכל זאת עשה את זה, זה תופס, והוא לא צריך לגרש אותה, ולכן כאמור המשנה הזאת הובא כאן, כי זה עוד מקרה שעקרונית אסור להתחתן, אבל אם הוא עשה, זה תופס. זה ברישה. בסיפה, שמדובר באשת איש, כאן זה יותר חמור, ואם הוא בכל זאת התחתן איתה, אומרים לו לגרש אותה. זו המשנה, ואת הגמרא לגבי זה נחלק היום לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון עוסק בנושא קצת צדדי, שעוד שנייה נראה איך זה מתקשר למשנה, וזה האם כשאיש או אישה מתגיירים שלא לשם שמיים, אלא מאיזושהי סיבה צדדית, האם זה תופס? עכשיו אנחנו נראה בהמשך ברייטה, בערך בשליש העליון של עמוד ב', שגם מי שאומר שזה תופס, ודאי שלכתחילה לא מקבלים גרים כאלה. לכן אומרת הברייטה שכשעם ישראל במצב טוב, כמו בימות המשיח או בימות דוד ושלמה, לא מקבלים גרים, כי אנחנו חושדים בהם שהם לא באמת רוצים לעבוד את השם, אלא הם פשוט רוצים להצטרף להצלחה של עם ישראל. אז ודאי שלכתחילה לא מקבלים אותם. השאלה היא, האם בדיעבד גירות כזאת תופסת? ולגבי זה, נראה שיש סתירה בין המשנה לבין ברייטה, כי הרי במשנה דיברנו על אדם שיצא עליו חשד שהוא חטא עם גויה, ופתאום, במקרה, אחרי זה הגויה החליטה להתגייר. למה שהיא פתאום תחליט להתגייר? מן הסתם, כי היא רוצה להתחתן עם אותו אדם. ומה שמה במשנה, מזה שאומרים שאם הם כבר התחתנו, אז הוא לא צריך לגרש אותה, שהגירות תופסת. אז הנה אנחנו רואים שגם כשמתגיירים מסיבה חיצונית, כי היא התאהבה במישהו, גם אז הגירות תופסת. זה במשנה. לעומת זאת, הגמרא מקשה על זה מברייטה, ורמיני, מזה שרבי נחמיה אמר בפירוש שמי שמתגייר מסיבה חיצונית כמו בשביל איזה איש או אישה או מפחד או בשביל כבוד, אז זה לא תופס. איך זה מסתדר? עונה הגמרא, באמת מדובר במחלוקת. רבי נחמיה באמת אומר שזה לא תופס, אבל רבנן חולקים עליו ואומרים שזה תופס, וכך באמת ההלכה, וככה גם המשנה שלנו אומרת שזה תופס, למרות ששוב, כמו שאמרנו, לכתחילה לא מקבלים גרים כאלה. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני, אם נחזור לנושא העיקרי של המשנה, למה אמרנו שלכתחילה אותו אדם שיצא אליו שמועה רעה לא יכול להתחתן עם אותה אישה? אז אולי מה שהרגע אמרנו, היינו יכולים רגע לעלות על הדעת שלגבי המקרה של לגויה, אולי הסיבה שאסור לו להתחתן איתה לכתחילה זה כי הגירות שלה מוטלת בספק. כי אולי אנחנו כמו רבי נחמיה שאומר שגירות לשם איש לא נחשבת גירות, ואולי באמת זה היה המטרה שלה, רק בשביל להתחתן איתו, והגירות בכלל לא תפסה, אבל זה ספק, אנחנו לא יודעים. אז לכתחילה, אל תתחתן איתה, אל תסמוך על זה שהיא בכלל יהודיה. זה מה יכולים לומר, אבל הרי זה לא נכון. הרגע אמרנו שהמשנה סוברת שהגירות כן תופסת, וכך באמת ההלכה. ולכן אנחנו צריכים הסבר אחר, למה באמת לכתחילה אומרים לו לא להתחתן איתה. אז מסבירה הגמרא הסבר שני, וזה מה שהסביר רב אסי בפסוק במשלי, הסר ממך עיקשות פה ולזות שפתיים הרחק ממך. כלומר, אל תעשה דברים שיגרמו לאנשים לחשוד בך, ואם אדם יצא עליו שמועה שהוא עם אישה אחת, ואז פתאום אחרי שהיא מתגיירת הוא מתחתן איתה, אז זה בהחלט יחזק את זה שהחשד היה נכון. אסור להיכנס למצב כזה שאנשים יחשדו, ולכן לכתחילה זה אסור, ועד כאן הסעיף השני, למה לכתחילה זה אסור. הסעיף השלישי זה באמצע עמוד ב', וזה לגבי הדין בדיעבד. כאמור, אמרנו שברישה, כשמדובר על גויה או שפחה כנענית, אז בדיעבד אם הוא כבר התחתן איתה אחרי שהיא מותרת לו, אז הוא לא צריך לגרש אותה, אבל אם מדובר על שמועה שהוא חטא עם אשת איש, אז הוא כן צריך לגרש אותה. זה מה שכתוב במשנה, וכמו שאמרנו, המשנה באופן פשוט מדברת לא על מצב שיש עדים שהוא חטא איתה, אלא הנטען. כלומר, טענו עליו, יש קול, יש שמועות, חשד, ואפילו שמדובר רק בחשד, אז החשוד הזה שהתחתן איתה אחרי זה, כן צריך לגרש אותה. זה לכאורה פשט המשנה, אבל בא רב ומטיל פצצה. הוא אומר, לא נכון. על חשד לא מכריחים בן אדם להתגרש. על מה המשנה מדברת שכן מכריחים אותו? רק אם היו עדים שהוא חטא איתה. רק אז, גם הבעל הראשון כמובן צריך לגרש אותה, וגם החשוד שאחרי זה התחתן איתה. זה החידוש של רב, על חשד לא מכריחים להתגרש, רק על עדים. ועכשיו, הגמרא מביאה שתי קושיות על רב, את הקושיה הראשונה נצליח לתרץ, את הקושיה השנייה פחות. אז הקושיה הראשונה זה של רב ששת, וזה מברייתא שמדברת בדיוק על המקרה שלנו, שאדם היה חשוד שהוא חטא עם אשת איש, אחרי זה התגרשה, ואחר כך ילכה והתחתנה איתו, רק שבשונה מהמשנה שלנו, שם יש עוד שלב באמצע. בין השלב שהתגרשה מבעלה הראשון, לבין השלב שהלכה והתחתנה עם החשוד, היא קודם התחתנה עם אדם אחר, ורק אחרי זה התגרשה ממנו, ואז הלכה והתחתנה עם החשוד. זה המקרה שם, ואומרת הברייתא שהחשוד לא חייב לגרש אותה. עכשיו, נדייק מכאן שני דברים. דבר ראשון, ודאי שמדובר כאן שאין עדים. כי אם היה עדים, אז ודאי שהחשוד כן היה צריך לגרש אותה. זה ברור. דבר שני, עולה מהברייתא, שדווקא בגלל שהיא עשתה הפסקה באמצע עם מישהו אחר, זו הסיבה שאם אחרי זה גם החשוד התחתן איתה, הוא לא צריך לגרש אותה. כי בעצם זה שהיא עשתה הפסקה, זה מראה שהיא לא התגרשה בשביל החשוד, אלא פשוט כי היא באמת לא אהבה את בעלה, וככה זה שאחרי זה הלכה והתחתנה גם עם החשוד, זה לא בהכרח אומר שהחשד היה אמיתי, ולכן לא מכריחים את החשוד לגרש אותה. אבל נדייק מכאן שאם לא הייתה הפסקה באמצע, אז אפילו שמדובר רק בחשד, כי אני מכריחים אותו להתגרש ממנה, וזה קשה על רב, כי הרי רב אמר כאמור שעל חשד לא מכריחים להתגרש, ואילו כאן משמע שרק אם הייתה הפסקה לא מכריחים, אבל אם לא הייתה הפסקה, מכריחים. זו הקושיה הראשונה, ועל זה עונה הגמרא, הדיוק שלך מהברייתא לא נכון. כלומר, אמנם מדובר שם רק בחשד ושהייתה הפסקה, אבל באמת, גם אם לא הייתה הפסקה, הברייתא יכולה לומר כמו רב שלא מכריחים להתגרש, בין אם הייתה הפסקה ובין אם לא. אז למה הברייתא דיברה על הפסקה? אומרת הגמרא, בשביל לחדש את המצב לכתחילה. כלומר, לכתחילה, כמו שלמדנו, אסור לחשוד להתחתן איתה, ומחדש את הברייתא שזה אסור גם אם באמצע הייתה הפסקה. עדיין זה אסור. אבל בדיעבד, אם הם כבר התחתנו, כיוון שזה רק חשד, הוא לא חייב לגרש אותה גם אם הייתה הפסקה, ואפילו אם לא הייתה הפסקה. כמו דעת רב, ובזה תרצנו את הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה במילה מייטיבי, בשליש התחתון של עמוד ב', זה מברייתא שממש מפורשת נגד רב. אומרת הברייתא שאם אין עדים אלא זה רק שמועה, אז זה תלוי. אם עדיין אין לילדים מהבעל הראשון, אז כן מוצאים אותם מהחשוד, אפילו שזה רק שמועה, כלומר, ממש בניגוד למה שרב אמר, רב אמר שעל חשד לא מוצאים, והנה בברייתא מפורש שמוצאים, זו בעצם הקושייה, אבל בוא נמשיך את הברייתא. אם יש לילדים מהבעל הראשון, אז לא מוצאים אותם מהחשוד, כי אנחנו לא רוצים לחזק מדי את החשד, כי סוף סוף צריך לזכור שאין עדים, זה רק חשד, ואנחנו לא רוצים שאנשים יתחילו לרנן על הילדים שלה מהבעל הראשון, שהם בעצם אולי לא של הבעל, אלא של החשוד, והילדים בעצם ממזרים, לא רוצים לפגוע עד כדי כך בילדים, סוף סוף זה רק חשד, ולכן אם יש ילדים, לא מוצאים. אבל שוב, אם אין ילדים, מוצאים. כל זה כשאין עדים. אם יש עדים, אז מוצאים בכל מקרה אפילו שיש ילדים. בכל אופן, יוצא מהברייתא באופן מפורש שגם כשמדובר רק בחשד, כל עוד אין ילדים, אז כן מוצאים. וזה נגד רב שאמר שעל חשד לא מוצאים. זו הקושייה השנייה, ולזה אין לגמרא ממש תשובה, אבל יש לה שתי תגובות. מה בכל זאת נעשה עם רב? תגובה ראשונה זה שמצד אחד רב באמת נאלץ להיכנע ולהסכים לברייתא, אבל מצד שני הוא גם לא מוותר על מה שהוא אמר למשנה שלנו. כלומר, מצד אחד הוא באמת מקבל את דברי הברייתא, שגם כשאין עדים אלא זה רק חשד, כל עוד אין ילדים כן מוצאים אותם מהחשוד. אם יש עדים, אז מוצאים אפילו שיש ילדים. זה מצד אחד, רב נאלץ להיכנע ולהסכים לדברי הברייתא, אבל מצד שני, רב לא חוזר בו מאיך שהוא הסביר את המשנה שלנו. כלומר, רב הרי אמר על המשנה שלנו שכשכתוב שבאשת איש כן מוצאים אותם מהחשוד, אז מדובר דווקא בעדים. מזה רב לא חוזר בו, הוא רק מתקן את זה קצת. הוא אומר, עדיין אני חושב שמדובר שיש עדים, רק שאני נאלץ לומר שמדובר שיש שיש ילדים, ולכן אי אפשר להוציא על חשד, אלא רק שיש עדים. אבל אני עדיין מתעקש שבמשנה מדובר שיש עדים. זו התשובה הראשונה, רב קיבל את הברייתא ותיקן קצת את העמדה שלו במשנה. עכשיו, בסוגריים נשאל, מה כזה דחוף לרב לומר שמדובר במשנה שיש ילדים, ולכן יש עדים? הוא יכל לומר שאין ילדים, ואז גם אין עדים, ומוצאים אותה גם על רק חשד. מסביר רבה, כי משמע במשנה שלא רק שמכריחים אותה להתגרש מהחשוד, אלא גם מכריחים אותה להתגרש מהבעל הראשון שלה, המקורי, כי כתוב הוציאוה, משמע בכפייה. מה פתאום מכריחים אותה? הרי גם אם על חשד מכריחים אותה להתגרש מהבעל השני, החשוד, בכל זאת ודאי שעל חשד זה לא מספיק להכריח להתגרש מהבעל הראשון שלה, ככה הגמרא מניחה כאן, וממילא ודאי שבמשנה יש עדים, ולכן הכריחו להתגרש מהבעל הראשון, וממילא גם מהשני, החשוד, אפשר להכריח להתגרש אפילו שיש ילדים, כי יש עדים. זה היה בסוגריים, מה דוחף את רב להעמיד שיש עדים? בכל אופן, זו התשובה הראשונה. רב קיבל את דברי הברייתא, אפשר להכריח להתגרש מהחשוד גם בלי עדים, אם אין ילדים, אם יש ילדים, אז רק עם עדים. התשובה השנייה במילים ואי בית אימה זה שרב לא חוזר בו, והוא עדיין סובר שאם זה רק חשד לא מכריחים אותה להתגרש מהחשוד ובטח שלא מהבעל הראשון, אפילו כשאין ילדים. חשד זה לא מספיק בשביל להכריח. זו דעת רב והוא נשאר עם זה. ומה הוא יעשה עם הברייתא שאמרה שכן? אומרת הגמרא, הוא יאמר שזה פשוט מחלוקת עניים. המשנה שלנו אומרת שלא, לדעתו, ואילו הברייתא סוברת כרבי שיאמר שכן. מה רבי אמר? אז רבי לא דיבר בדיוק על המקרה שלנו, אבל על מקרים דומים שבהם יש חשד סביר שהאישה בגדה. למשל, הבעל בא הביתה ופתאום הוא בדיוק רואה את מוכר הבשמים יוצא מהבית ואת אשתו בדיוק מתלבשת, אז יש פה חשד סביר שנעשתה פה עבירה, ובמקרה כזה רבי מכריח לגרש. עכשיו שימו לב ששם מדובר בבעל המקורי, לא בסיפור שלנו שהיא אחרי זה הלכה והתחתנה עם החשוד. אז אם על חשד כזה רבי מכריח להתגרש מהבעל המקורי, ודאי שהוא הכריח להתגרש גם מהחשוד, שאם התחתנה איתו זה רק מחזק את החשד. אז זו דעת רבי, אבל כאמור רבנן אומרים שעל חשד לא מגרשים, זה פשוט מחלוקת עניים. זו התשובה השנייה, ובזה סיימנו להסתדר עם רב. עוד פעם לסיכום, רב אמר שכשהמשנה שלנו הוכיחה להתגרש כשמדובר באשת איש, זה מדובר דווקא כשיש עדים, ולא כשזה רק חשד, הקשינו עליו מברייתא אחת וטרצנו, אבל את הברייתא השנייה כבר לא יכולנו לתרץ, כי ממש במפורש אומרת שגם על חשד כן מכריחים כל עוד אין ילדים, ואז ענינו שתי תשובות. תשובה הראשונה, רב באמת מסכים לברייתא הזאת, שעל חשד מכריחים, אלא אם כן יש ילדים, אם יש עדים, אז אפילו אם יש ילדים מכריחים. זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, זה באמת מחלוקת עניים. רב וכמו רבנן שאומרים שעל חשד לא מכריחים, ואילו אותם ברייתות הם כמו רבי שגם על חשד נסיבתי מכריחים אפילו מהבעל המקורי. ולסיום, אם נמשיך את הקו האחרון שאמרנו, שזה באמת מחלוקת, האם כשיש קול, כלומר שמועה רע על מישהו מכריחים להתגרש, אומרת הגמרא, מה ההלכה? ההלכה היא שעושים פשרה, כלומר זה תלוי איזה אורך היה לקול הזה, כלומר למשך כמה זמן דיברו עליו שהוא חטא. אם זה קול שלא פסק באופן רצוף יום וחצי, זה נקרא קול רציני, ובזה פוסקים כמו רבי וכן מכריחים להתגרש, ומשמע אפילו מהבעל הראשון. אם זה קול שהפסיק, כלומר למשך פחות מיום וחצי או יום וחצי אבל לא רצוף, אז זה לא נקרא שמועה רצינית ולא מכריחים. זו הפשרה, ולזה נוסיף עוד שני תנאים. א', כשאמרנו שאם זה פסק לא מכריחים, זה דווקא אם זה פסק כי אנשים הבינו שזה פשוט לא נכון, אבל אם הפסיקו לדבר זה פשוט כי מפחדים מהחשוד, אז זה לא נקרא שזה פסק, זה מצד אחד. מצד שני, כשאמרנו שאם זה קול ארוך, אז כן מכריחים, זה דווקא שאין לאותו אדם אויבים. אבל אם יש לו אויבים, אז גם כשיוצאת עליו שמועה, יכול להיות שאותם אויבים פשוט הפיצו אותה, זה לא אומר שזה אמיתי, ואז אפילו שיש קול, לא מכריחים. אלה שני התנאים, ובזה הגענו לשליש העליון של כ"ה עמוד א', נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון שאלנו מי האח שמייבם את האישה. אומרת המשנה, הגדול מייבם, יש עדיפות לגדול, אם הוא לא, אז הולכים לאח הבא בתור לפי הגיל. זו המשנה, ובגמרא ראינו ברייתא עם המקור לזה, וזה מהפסוק, והיה בכור אשר תלד יקום על שם אחיו, ולמרות שבפשט הנושא כאן זה הילד שיוולד, בכל זאת הגמרא דורשת שהכוונה היא ליבם, שהוא צריך להיות הבכור. והבכור כאן הכוונה לא ממש בכור, אלא הגדול שבאחים. זו הברייתא, ועל זה ראינו שני דיונים. דיון ראשון, זה למה הברייתא שנה את הפשט, הרי בפשט מדובר על ילד. אז הברייתא אמרה שלומדים איזה גזרה שווה מבני יוסף, שכתוב אצלם על שם אחם יקרו בנחלתם, אז כמו ששם מדובר בנחלה, גם כאן כשכתוב יקום על שם אחיו מדובר בנחלה, וממילא ודאי שמדובר באח ולא בילד, וממילא גם תחילת הפסוק שאומרת שהוא הבכור, הכוונה היא לאח ולא לילד. זה הברייתא אמרה. הגמרא הציעה שלכאורה גם בלי הגזרה שווה אפשר ללמוד את זה, כי הרי כתוב על שם אחיו, משמע שמדובר באח ולא בילד, כי הרי האח שנפטר הוא לא האח של הילד, הוא הדוד שלו, אבל את זה הגמרא דחתה ונשארנו עם הגזרה שווה, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני שאלנו, בסדר, אז מדובר על האח ולא על הילד, אבל הרי כתוב כאן בכור. איך הגעת לזה שזה הגדול ולא הבכור? ואת השאלה הזאת חילקנו לשבע שאלות. בשאלה הראשונה שאלנו, אולי באמת דווקא הבכור מייבם ולא שאר האחים, אבל דחינו, כי אם כן, אז למה צריך לימוד לומר שאחיו שלא היה בעולמו לא יכול לייבם? הרי הוא ודאי לא הבכור. הצעה השנייה אמרנו, אולי גם הבכור מהאבא מייבם וגם הבכור מהאימא, ואז זה מסתדר עם הלימוד של אחיו שלא היה בעולמו, אבל גם את זה דחינו, כי לא סביר שיש כאן איזשהו משמעות מיוחדת לבכור מהאימא. הצעה שלישית, אולי לאו דווקא בכור מייבם, אבל צריך שיהיה בכור, ואז אח אחר יכול לייבם, אבל גם את זה דחינו, כי כתוב כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם, משמע שגם הבכור יכול למות ואח אחר מייבם. והצעה רביעית, אולי באמת גם שאר אחים יכולים לייבם, אבל אם יש בכור, אז דווקא בכור, אבל גם את זה דחינו, כי יש הקש בין כל האחים, וממילא אין הבדל בין האחים. והצעה חמישית, אולי זה מלמד שהבכור עדיף, אבל אם לא הבכור, אז בשאר האחים אין עדיפות לגיל, אבל גם את זה דחינו, שמה שמיוחד בבכור זה הגיל, וממילא גם בשאר האחים יש עדיפות. והצעה השישית, אולי באמת שאר האחים מייבמים, אבל רק אם הבכור ייבם, אז הוא גם יורש, אבל דחינו כתוב יקום על שם אחיו, זה מדבר על כולם. והצעה שביעית והאחרונה, למה בכל זאת כתוב בכור? ללמד אותנו שכמו שהבכור, כשהוא יורש פי שניים מהאבא, אז יורש פי שניים רק מהמוחזק ולא מהראוי. גם כאן, כשאח שמייבם יורש את אחיו, הוא יורש רק מהמוחזק ולא מהראוי. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו נושא אחר לגמרי, משנה חדשה, וזה אדם שיצא עליו שמועה שהוא חטא עם אישה שאסורה עליו, ואחרי זה פתאום משהו השתנה והאישה כבר לא אסורה עליו, בכל זאת אסור לו להתחתן עם אותה אישה. וראינו שני מקרים כאלה, ברי שמדובר שיצא עליו שמועה שהוא חטא עם שפחה כננית או גויה, ואחרי זה השתחררה או התגיירה, בסעיף מדובר שיש שמועה שהוא חטא עם אשת איש ואחרי זה התגרשה. בשני המקרים אסור לו להתחתן איתה, בדיעבד, ברי שאם הוא עשה את זה כבר הוא לא צריך לגרש אותה, בסעיפה הוא כן צריך לגרש אותה. זה במשנה, ובגמרא ראינו על זה שלושה סעיפים. הסעיף הראשון על נושא קצת צדדי, זה לגבי אדם שמתגייר לא לשם שמיים, אלא לשם אישה, או כבוד, או כסף, או פחד, או מה שזה לא יהיה, האם זה תופס או לא. אמרנו שלכתחילה ודאי שלא מקבלים גרים כאלה, אבל בדיעבד האם זה תופס, אז מהמשנה שלנו משמע שכן, כי עובדה שאותה אישה התגיירה והוא לא צריך לגרש אותה, אבל רבי נחמיה אמר שלא, וענתה הגמרא, נכון, זה באמת מחלוקת, וההלכה היא שזה כן תופס. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, למה באמת לכתחילה הוא לא יכול להתחתן איתה? אז בהתחלה חשבנו אולי כי הגירות שלה מסופקת, אבל דחינו, כמו שרגע אמרנו, לפי ההלכה היא לא מסופקת, אלא הסברו, בשביל שלא לחזק את החשד, כמו שכתוב במשלי, הסר ממך יקשוט פה ולזות שפתיים הרחק ממכה, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי, המשנה אמרה שאם מדובר בחשד עם אשת איש, ואז התגרשה והחשוד התחתן איתה, אז כן מכריחים אותו להתגרש ממנה, ולכאורה בפשט של המשנה מדובר אפילו שזה רק חשד, אבל בא רב ואומר לא, זה דווקא כשיש עדים. ועל זה הקשינו שתי קושיות. קושייה הראשונה מברייתא שאומרת שכשמדובר בחשד, אז רק אם הייתה הפסקה באמצע שהתחתנה עם מישהו אחר, ואז התחתנה עם חשוד, אז לא מכריחים. משמע שאם לא הייתה הפסקה, מכריחים, אפילו שזה רק חשד, נגד רב, אבל ענינו, לא, גם אם לא הייתה הפסקה, לא מכריחים, וזה שהברייתא דיברה על הפסקה זה לחדש שלכתחילה אסור לו להתחתן איתה אפילו אם הייתה הפסקה. זו הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה הייתה מברייתא שאומרת ממש בפירוש שגם כשאין עדים, כל עוד אין ילדים מהבעל הראשון, אז כן מכריחים אותו להתגרש אפילו שזה רק חשד. אם יש ילדים, אז לא מכריחים אלא אם כן יש עדים. בכל אופן, גם כשאין עדים, אם אין ילדים כן מכריחים, וזה נגד רב, ועל זה ראינו שתי תשובות. או שרב באמת יאלץ להסכים לאותה ברייתא, ובאמת גם על חשד כן מכריחים, וזה שהוא העמיד את הברייתא אצלנו בעדים, זה בגלל שמהמשנה עולה שגם מכריחים אותה להתגרש מהבעל הראשון, שרב מבין שזה ודאי דווקא בעדים. ממילא הוא העמיד את המשנה בעדים, ואז גם אפשר להעמיד בילדים. זאת תשובה ראשונה, שהוא הסכים לברייתא. תשובה שנייה זה שבאמת זה מחלוקת תנאים, שהברייתא היא כמו רבי שמכריחים להתגרש אפילו מהבעל הראשון על חשדות, לעומת זאת רב מבין שרבנן אומרים שלא, צריך עדים בשביל להכריח להתגרש. להלכה אמרנו לגבי חשדות שעושים פשרה, אם זה כל משמעותי במשך יום וחצי בלי הפסקה ואין לו אויבים, אז כן מכריחים להתגרש. אם זה כל שפסק, כלומר פחות מיום וחצי או לא רצוף, אז לא מכריחים, אלא אם כן הוא פסק בגלל שפוחדים מאותו חשוד, אז זה לא נחשב שהכל פסק, כל טוב.